לפני מספר ימים נפרדנו מדוקטור אורית מוסינזון, חברת הקהילה מימיה הראשונים. אורית הייתה ממייסדי וויקס, מרצה, מוערכת ואהובה במכללת אפקה, אשת עסקים, משקיעה ויזמת בנשמה, שאהבה לעזור לאנשים ולקדם נשים. אורית, נוחי על משכבך בשלום, נזכור אותך ואת החריפות המחשבתית שלך, החיוך החם, שולחות לך חיבוק פרידה גדול ואוהב מכל משפחת הסטארט-אפיסטיות. יהי זכרך ברוך.
הסטארט-אפיסטיות, פודקאסט על יזמות שחולמות ומגשימות.
שלום לכולם ולכולן, ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף של הסטארט-אפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. היזמת שלנו היום היא סטודנטית למשפטים במרכז הבינתחומי, שעם תחילת המשבר, כמו רבים מאיתנו, הוצאה לחל"ת. את הזמן שהתפנה לה, הקדישה להקמת מיזם פופ-אפ יחד עם מספר חברים, במטרה לעזור לאלו שסגורים בביתם ולא יכולים לצאת.
היי ליאור, אביסר, מהסטארט-אפ דור טו דור. כיף שאת פה איתנו, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
איך הדבר הזה התחיל? איך הגעת ליזמות?
אז אני בבין תחומי סטודנטית, שנה ג' משפטים ו-MBA, וחלק מתוכנית שנקראת תגלית אקסל, תוכנית של מנהיגות עסקית, שהיא גם עובדת עם הבין תחומי, ועובדת בסטארט-אפ פיירפליי בחצי שנה האחרונה. ואז הגיע משבר הקורונה, הייתה הצהרת ראש הממשלה שדיברה על כך שהולך להיות סגר. ישבנו שתי חברות, אני ומאיה קליין, ובאמת דיברנו מה עושים עם הסגר, איפה נעשה אותו, האם ניסה להורים, האם לא ניסה להורים, ופתאום הבנו שאומנם לנו זה יהיה קצת פחות נוח, אבל יש קבוצות אוכלוסייה שלהן זה יהיה הרבה יותר מורכב וקשה. חשבנו על כך שאנחנו עדיין נוכל ללכת לסופר, עדיין נוכל להצטייד במצרכים לעצמנו, ושלא נוכל לעזור לסבא וסבתא שלנו שגרים 20 דקות נסיעה בגלל שיהיה סגר. ובעצם הבנו שאם אנחנו יכולות לקנות לעצמנו חלב ותרופות, אנחנו יכולות לקנות גם לשכן או לשכנה שצריכים. פתאום היה נראה לנו מוזר שאנחנו לא מכירות את מי שגר לידינו ולא יודעות אם מישהו זקוק לעזרה.
אז אתם בעצם הבנתם שיש פה בעיה, אתם רוצות לעזור לסבא וסבתא. יש לי רעיון, איך עכשיו הופכים את הרעיון למשהו מעשי, עם מי דיברת?
אז אני חושבת שהדבר הכי חכם שעשינו זה פשוט לקפוץ למים. הרגשנו ממש בבטן שיש צורך, ורצינו להוכיח אותו, ובעצם עשינו מעין MVP. כי במקום להתחיל לחשוב מה הדרך הכי יעילה והכי מוצלחת והכי נכונה טכנולוגית לעשות את זה בצורה הכי גדולה, פשוט אמרנו, רגע, בואו נראה שבאמת צריך את זה. פתחנו שני גוגל פורמס, פרסמנו אותם באזורים שלנו, בפייסבוק, בקבוצות שאנחנו מכירות, והתכוונו לעשות את המאצ'ינג על בסיס מיקום. יום שלם באמת ישבנו והסתכלנו על מפות ועל אזורים, וניסינו להבין מה הכי קרוב ומה הכי הגיוני.
איפה אתן גרות?
שתינו בתל אביב.
הרבה אנשים במצב הזה גם ישבו מול הצהרת ראש הממשלה, שמעו אותו, אמרו, וואי, היה יכול להיות נחמד אם יהיה מישהו שיביא לי דברים הביתה, אבל הם לא הרימו את זה למיזם.
נכון, באמת הרגשנו שאנחנו רוצות ויכולות לעשות את זה בהיקפים מאוד גדולים, וזה באמת קרה.
אז באותו ערב ישבתם והכנתם שני טפסי גוגל, אחד למתנדבים ואחד לאנשים שזקוקים לעזרה. איך עכשיו זה באמת מגיע לאנשים הרלוונטיים? באיזה קבוצות פרסמתם? יכול להיות שלא רק בקבוצות, מה היה הצעדים הבאים?
גם פנינו לקהילת תגלית אקסל. מה שהם מנסים לעשות זה לעזור לבוגרים שלהם באמת להצליח בעולם היזמות והעסקים, הם מאוד מאוד תומכים ומעודדים. פרסמנו אצלם ופנינו להנהלה של התוכנית לספר להם שאנחנו רוצות לעשות את הדבר הזה.
תגלית אקסל זה תוכנית שעדיין לא שמענו עליה, אז תני עליה כמה מילים.
תגלית אקסל היא זרוע המנהיגות העסקית של ארגון תגלית העולמי. אם ארגון תגלית העולמי מביא יהודים בעצם לישראל לטיול ומנסה להשאיר אותם ולהודע אותם לעשות עלייה, ארגון תגלית אקסל מכיר בכך שהרבה מהם נשארים בארצות הברית, במקסיקו, ומנסה לייצר קשרי עסקים ויזמות בין צעירים מישראל לבין צעירים משם. תהליך המיונים הוא לא פשוט, אפשר להתחיל את ההליך דרך הבינתחומי, דרך אוניברסיטת תל אביב, העברית ויחידות בצבא כמו 81 ו-8200. מחפשים מגוון מאוד רחב של אנשים, אבל כן מחפשים אנשים עם אוריינטציה מנהיגותית, עסקית, יזמית. בכל קיץ מתקבלים 40 צעירים ישראלים ו-40 צעירים אמריקאים. יש במקביל מסלול שנקרא Excel Ventures, שזה ממש אקסלרטור של 20 אנשים. וכל החבורה הזו בעצם עוברת חודשיים ביחד, שבהם מגיעים האמריקאים לישראל, ומתמחים בחברות ההייטק והסטארט-אפים הטובים ביותר בישראל. לכל אחד מהם מצמידים פיר ישראלי, וכולם עוברים כל מיני סדנאות של העצמה, פוגשים את האנשים הבכירים ביותר במשק. לאחר מכן האמריקאים חוזרים באמת ברובם לארצות הברית, אבל נוצרת קהילה שהיא קהילה שהיא מחוברת בין הקהילה האמריקאית לקהילה הישראלית, ובעצם אנחנו כל הזמן מנסים ליצור שיתופי פעולה, עוד עניין, עוד היכרויות. והתוכנית הזאת מאוד מאוד עזרה לנו להגדיל ולהצמיח את דור טו דור לממדים שהוא הגיע אליו.
אמרת, תוכנית שמיועדת לחבר'ה צעירים, כשציינת דרך איפה אפשר לפנות, ציינת 8281 באוניברסיטאות. מה זה צעירים? מה טווח הגילאים?
אז בעצם טווח הגילאים הוא עד גיל 27, והסיבה לכך היא שהסטודנטים שמגיעים, מגיעים בחופשת הקיץ מהקולג'ים ומהאוניברסיטאות, להתמחות, ורוצים שיהיה תחומי עניין יחסית קרובים, אז זה הגיל המקסימלי.
אוקיי, אז למדנו על תוכנית חדשה, תגלית אקסל, ואז בעצם את פונה אליהם, ואומרת למי שמנהל שם את התוכנית, אני הולכת לעשות את זה, מה קורה משם?
יושב ראש הוועדה היה דניאל טראו, שמיד התגייס, באמת הבין את הצורך ואת הגודל של הרעיון, ומיד אמר לנו, בואו נעשה את זה, חיבר את הגורמים בתגלית אקסל, את שני דליאן ולעידית רובין, שהן המנהלות של התוכנית, וכולם מיד התגייסו לעזור לנו.
מה זה אבל התגייסו לעזור? זה בעצם לקחו את הטפסים שלכם והפיצו לבוגרים עם כל קורא בואו תפיצו גם?
נכון, עזרו לנו בעצם לשתף את זה בתוך הקהילה, וגם נתנו לנו את הביטחון שיש מאחורינו גוף שעוזר לנו ויתמוך בנו ויגבה אותנו. אנחנו עוד לא ידענו באיזה היקפים.
כמה אנשים יש בקהילה הזאת?
זו קהילה של 800 בוגרים וכל שנה היא גדלה. עשינו את הגוגל פורמס, פרסמנו גם בפייסבוק האישי שלנו, גם דרך הבינתחומי וכל מיני חוגים שאנחנו מכירים, וגם תגלית אקסל פרסמו בתוך הקהילה שלהם. למחרת ישבנו וקיבלנו כמה בקשות ונורא התלהבנו.
איזה קבוצות פייסבוק ככה עבדו לכם הכי טוב?
אני חושבת שהפרסום האישי שלנו בעמודי פייסבוק שלנו, שאותם החברים שתפו, זה מה שהביא את ההייפ הראשוני, ובאמת הביא לנו גם את הצוות, את החבר'ה שהצטרפו ממש לצוות, לא רק המתנדבי קצה.
מתוך זקרנות, כמה חברים וחברות יש לך?
רבים.
אלפים?
בפייסבוק אלפים, כן.
מה התדירות שאת מפרסמת נניח ביום, בלי קשר למיזם?
לא הרבה בכלל, אני לא כל כך מפרסמת בפייסבוק, אז דווקא זה היה יחסית בולט, כשכן פרסמנו כבר.
זה מעניין, האלגוריתם של פייסבוק עובד בצורה מסוימת, כאילו הסיבות ששאלתי את השאלות האלה, זה בניסיון להבין איך זה זכה לכזאת חשיפה.
כשאת שואלת, אז אני נזכרת גם שבמקביל לפרסום הזה, אנחנו שלחנו בתוך הקבוצות וואטסאפ עם כל המסלול שלנו בלימודים ועם הצבא ועם עוד מקומות, וביקשנו שישתפו, אז אולי ככה בעצם הצלחנו לעבוד על האלגוריתם ולגרום לו לקדם אותנו.
וכמה לייקים היו?
במצטבר, מאות, קרוב לאלף, אצל כל אחד 100, 200, 300, והרבה מאוד תגובות והרבה מאוד מעורבות, הרבה מאוד אנשים שנכנסו ונרשמו. גילינו שהיחס בקשות סיוע אל מול מתנדבים הוא כפול 10. אם יש לי 30 בקשות, אז יש לי 300 מתנדבים.
וואו.
אז ככה גדל גם לאורך כל הזמן.
מה טווח הגילאים של אותם מתנדבים?
הוא די מגוון, למרות שבאמת הוא די נעצר ב-55-60, הוא די דאח בגלל שהיינו בקורונה והאנשים האלה פחות יצאו מהבית. אבל המסה העיקרית הייתה גילה 20-30, שזה באמת החברים שלנו והסביבה הקרובה.
אוקיי, בואי נחזיר את זה לרצף הדברים. אז בעצם ישבתי מאיה מול הטלוויזיה, ראית את הצהרת ראש הממשלה, אמרת, יש לי רעיון. פנית לחבר'ה בתגלית אקסל, אמרו, סבבה, אנחנו מאחורייך, מפיצים את זה לבוגרים, אתם כתבתם פוסטים בפידים האישיים שלכם ובקבוצות הוואטסאפ שלכם, והתחלתם עכשיו לקבל בקשות. בואי רגע נדבר על ההתחלה. כמה בקשות בהתחלה, ביום הראשון, השני, שבוע ראשון כזה, כמה קיבלתם?
אז ביום הראשון והשני, וממש בהתחלה, זה היה עשרות. בשלב הזה התמודדנו עם שאלות מאוד מורכבות, שאלות משפטיות קודם כל, של מי אני שאני אשלח מישהו לבית של מישהו, ואיך אני שומרת על שני הצדדים, ואיך אני לא חושפת את עצמי ולא חושפת אף אחד, ואנחנו בכלל בתוך מגפה, ומה עושים? מצד שני, זה לא מה שיעצור אותנו, אנחנו לא נגיד, אוקיי, אז פשוט שהקשישים לא יקבלו תרופות. מצאנו כל מיני פתרונות, למשל, כל מיני הצהרות בעת ההרשמה. אנשים צריכים להצהיר שהם למיטב ידיעתם לא יתראו עם חשוד בקורונה, ושהם לא משתעלים, ושהם לא יעשו אביוז עם הפרטים שנמסור להם. ודבר נוסף שעשינו, זה להגדיר שלא פותחים את הדלת בשום מצב. בהתחלה עוד אנחנו התקשרנו טלפונית גם למתנדב וגם למבקש הסיוע, וממש הבהרנו שגם הסבתא רוצה להודות, ואת כמה שאתה רוצה להרגיש שבאמת עזרת למישהו באמת, המקסימום שאנחנו מרשים זה להגיע עד הדלת, להניח מול דלת סגורה, לצעוק מהחלון ולהיפרד. זה גם שמר מפני הקורונה, וזה גם אותנו קצת הרגיע מבחינת אביוז וחלילה גנבות ודברים כאלה.
מה שנקרא, הקדמת אותי באמת בדיוק לשאלה הזאת. הניחו לך את המצרכים בדלת, דפקו לך בדלת, אמרו דור טו דור, הנה הנחנו לך את הדברים. כמה זמן צריכה לחכות? מי אמר שהבחורצ'יק לא עומד בדלת, או הבחורה, אותו אביוזר, לא עומד מחכה בחדר המדרגות, ואיך שהיא תפתח את הדלת, תתנפל.
כן, דברים כאלה תמיד יכולים לקרות, אבל הקונספט שאנחנו עבדנו בו, זה היה על בסיס אלגוריתם מבוסס מיקום. זאת אומרת שאני לא שלחתי מתנדבים לפי סדר הרשמה, אלא לפי המיקום שלהם, אם הסבתא במקום מסוים בתל אביב ביקשה, אז 10 המתנדבים הכי קרובים הם היחידים שעלו לנו במאגר. לאדם שמנסה לגנוב, גם לבוא וגם להירשם וגם לקוות שהאלגוריתם יבחר בדיוק אותו, כל כך הרבה מתנדבים רצו להיבחר ולא נבחרו, ולהגיע ולחכות ולהמתין שהסבתא תפתח. חשבנו שזה קצת תלוש, וזה גם באמת לא קרה לשמחתנו. גם באופרציה, מאוד הקפדנו על ביטחון מידע, שאף אחד לא יוכל לראות יותר מדי פרטים של יותר מדי אנשים. היה לנו מאגר של אלפי קשישים, אנחנו הקצנו לכל אחד מהצוות שלנו, כל פעם 5 אנשים שבהם הוא צריך לטפל, הוא לא נחשף לעוד פרטים.
מהמם. אז התחלתם, את אומרת, כבר ביום השלישי, ממש התחלתם להפעיל את זה, ואת אומרת שזה מבוסס מיקום. זה היה אפליקציה? זה היה ווב? איך זה עבד?
ביום השני כבר פנו אלינו אנשים שאנחנו בכלל לא מכירות, שזה היה קטע מאוד מרגש, פנה אלינו רועי כהן וסגי ויונתן, שבאו ואמרו לנו, תקשיבו, אתן עושות משהו מדהים, בא לנו להצטרף אליכם, תנו לנו לעזור. אני קמתי למחרת בבוקר, ופתאום אמרו לי, טוב, יש אלגוריתם, הוא עושה את ההתאמה, תראי פה בקובץ אקסל, אלה 10 המתנדבים הכי קרובים, מגניב. מדהים. יום אחרי זה, פתאום הם השתמשו בגליידאפ, ועשו לנו אפליקציות לשימוש הפנימי שלנו, שיהיה לנו נוח, שלא נצטרך לעבוד עם אקסלים כולנו ביחד, וחלילה לפגוע בקוד שהם עשו. פתאום יש אפליקציה כזו.
מאיפה הם הגיעו? מאיזה חברות?
יונתן הוא גם בתגלית אקסל, סגי גם סטודנט בבינתחומי, ורועי הוא סטודנט בברצלונה לעיצוב אינטראקטיבי, והוא פשוט הגיע לארץ בגלל הקורונה, אז היה לו זמן והוא היה בבידוד, קפץ והצטרף אלינו. פתאום אנחנו רואות, אוקיי, מעניין, מגניב, ולאט לאט גם הבקשות עולות. כבר ביום השלישי וכבר ביום הרביעי, אנחנו רואות שאנחנו אפילו לא מספיקות להתקשר. דיברנו מיד עם חבר משותף שלנו, בן סגל, הוא לומד איתי פה בבינתחומי, ואמרנו לו, אתה יכול לנהל את האופרציה הזאת, אתה יכול לדאוג, לייצר איזה צוות, 2-3 אנשים שהתקשרו למבקשי סיוע ולמתנדבים, והסבירו להם מה לעשות, התדרכו אותם, ידאגו שלא יפתחו דלתות. אמר, יאללה, מגניב, אני איתכם.
למה דווקא פנית אליו מכל החברים שיש לך?
כי אנחנו מכירים, והוא איתי בלימודים, אנחנו מכירים משם, הוא עובד עם מאיה, את זה מכירים ברמה העסקית, חיפשנו מישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא יודע לעבוד ולהיות רציני, באמת הוכיח את עצמו. אני אעשה לך fast forward לעוד 3 חודשים, ניהל צוות של 70 ומשהו אנשים, ב5 מחלקות, היו מנהלי צוותים.
פניתם אליו, בנקודה הזאת בעצם אנחנו מדברות, כמה ימים אחרי
ש... ביום הרביעי.
יום רביעי. יש לכם כבר סדר גודל של כמה עשרות מתנדבים, בודדים שמבקשים סיוע. אמרת לי יחס של 1-10, ויש לכם כבר אלגוריתם שרץ, שיודע לעשות את המאצ'ינג דרך המיקום, ובנקודה הזאת שיש לך את ה-30 מתנדבים, את בוחרת לפנות לבן. הסיבה שזה מעניין, למיזם הזה יש 2 חלקים, חלק של המתנדבים, ויש את החלק של המבקשי סיוע. כביכול, גם אם היה לך אלפי מתנדבים ביום הראשון, השני, אבל 2 מבקשי סיוע, עדיין אין פה איזשהו בסיס או איזשהו ככה סיגנל שאומר, רוצים אותנו, צריכים אותנו, יש לנו מה לעשות עם המתנדבים האלה. מה ככה בבטן האינטואיציה הייתה שאת צריכה כבר עכשיו להתחיל לנהל את הדבר הזה?
היה לנו ברור שאנחנו עונות על צורך שהוא בועט וקיים, ושהסיבה שיש לנו את היחס מתנדבים מבקשי סיוע הזה, היא שאנחנו מעולים בסושיאל, ופחות מקושרים לאוכלוסייה המבוגרת. יותר קשה לנו להגיע אליה. אז ברגע שהחבר'ה הטכנים פתרו לנו את עניין ההתאמות, ובעצם אפשרו לנו לעבוד בצורה יעילה, מיד מאיה ואני פנינו להתעסק בכל עניין השיווק והשותפויות.
מדהים.
הקמנו בעצם עוד 2 מחלקות שהתעסקו כל הזמן בלהגיע לעוד ועוד קשישים. זה היה האתגר הכי גדול בדור טו דור, להגיע לעוד מבקשי סיוע.
בתוך הטופס של המתנדבים, מה הפרמטרים שבעצם שאלתם את המתנדבים, כדי לדעת בעצם איך למקסם את ההתנדבות שלהם?
אנחנו פשוט התבססנו על בסיס מיקום, כי הבנו שתכף יהיה סגר מוחלט, שאתה לא תוכל לצאת יותר מ-100 מטר. זה הדבר הכי חשוב, הכתובת של הבית שלך. ביקשנו גם את הגיל, ביקשנו את השם.
כלומר, כל המתנדבים זה בהכרח לוחמי קו 11, מוכנים ללכת ברגל, לקנות את הדברים. זה לא היה מתנדבים שחיפשתם לצוות הליבה. אנשים שהתעסקו בשיווק, אנשים שהתעסקו בפיתוח.
לצוות הליבה, אנחנו לא חיפשנו בכלל. כל הזמן הגיעו אלינו באמת האנשים הכי טובים. אני לא אומרת סתם, מקצועית הכי טובים במדינת ישראל. כל הזמן הגיעו אלינו, כל יום קיבלתי טלפון, אני מתעסק בכך וכך, ואני עובד פה, ואני רוצה, ויש לי את הזמן, ואני יכול, ואני עכשיו בחלט, ותני לי רק להשתתף, ותני לי להצטרף. סיכונת של שנייה, במה אתה מתעסק, מה אתה אוהב, מה מעניין אותך, וידענו לשלוח אותו לצוות שנראה לנו הכי נכון. זה גם משהו שמאוד מאוד הוביל אותנו. היה לנו מאוד חשוב שאנשים יצברו פה איזשהו ניסיון. פתאום הבנו שאנחנו בתוך סטארט-אפ על סטרואידים, וגם כל הזמן היה לי חשוב להגיד את זה לאנשים, אם יש תחום שמעניין אותך, משהו שבא לך להתעסק בו, תגיד לנו ואנחנו נעשה את הכל כדי שתחשף למה שאתה היית רוצה להתעסק בו גם ביום שאחרי דור טו דור, וזה באמת עבד ככה.
זה מקסים. את אומרת, הסושל עבד לנו מאוד טוב, מבחינת המתנדבים, אבל כדי שאותם אנשים שרוצים לתת לך את העזרה המקצועית שלהם, או מה שהם רוצים להתמחות בו, יפנו אלייך, היו צריכים עדיין לשמוע עלייך, איפה שמעו עלייך?
פשוט ראו את הפרויקט הזה, הצטרף לנו מישהו שהתעסק במרקטינג, גידו קפלן, שפתח קבוצת פייסבוק, שתוך חודשיים הגיע ל-7,000 אנשים, שזה צמיחה מטורפת, ומאוד היו גם מעורבים, כל הזמן אנשים פרסמו תמונות מתנדבויות, וכולם הגיבו וכולם פרגנו, וכל כך הרבה אנשים ראו את הפעילות ואמרו, וואו, אני רוצה לקחת בזה חלק. אני כן אגיד שאני חושבת שחלק גדול מזה זה העובדה שאנשים היו נעולים בבית, משועממים ובחלט, אבל זה עדיין לא מובן מאליו, כי הרבה אנשים בחרו לעשות בינג' בנטפליקס, ולא כולם בחרו להתנדב 15 שעות ביום בתוך איזשהו ארגון שקם בזום.
מדהים. התחילו להגיע לך גם אנשים לצוות הליבה, ואמרת, מצאנו את עצמנו בבעיה הכי גדולה, הבנו שאת הסושל אנחנו יודעות לעשות מצוין, אבל איך עכשיו מגיעים לאותם אנשים מבוגרים, נזקקים, ואז את אומרת, התחלתם לעשות פעילות שיווק. איך עשיתם, מה עשיתם, מי היה שם האנשים שהניעו את הגלגל?
הקמנו צוות מרקטינג שהורכב מהרבה מאוד אנשים, ביניהם גם דניאל טראו שהזכרנו קודם, ומאיה ניהלה אותו, שהתעסקו כל הזמן בלהגיע לעוד ועוד מבקשים. למשל, גילינו שיש לנו קהילת מתנדבים מאוד מאוד חזקה, אז ביקשנו מהם לפרסם אצלם, לספר לסבא וסבתא, לספר לחברים, לתלות פליירים ברחוב.
מאיפה הכסף לפרסם את הפליירים?
תגלית אקסל תמכו בנו כלכלית בהרבה מאוד דברים. הם ביטחו לנו את המתנדבים, שזו הייתה ההוצאה הכי הכי כבדה, שזה באמת מדהים, זה מה שאפשר לנו לפעול מהיום הראשון, ובמסגרת זה גם בפליירים, וגם שרתים לאפליקציית ווב. במקביל לעניין הביקושים, הקמנו עוד צוות, שנקרא צוות שותפויות, שי מואר ניהלה אותו, באמת כמות יפה מאוד של אנשים, שכל היום התעסקו בלהתקשר לעמותות, להתקשר לעיריות ולהגיד, תקשיבו, יש לנו אלפי מתנדבים, הם בכל הארץ, תשלחו לנו בקשות, קחו את הטופס, רק תמלאו, תזינו, אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לקבל פרטים של קשישים, אנחנו גם לא מבקשים אותם, תזינו כשיש צורך. אז הדבר הזה גם הכניס לנו הרבה מאוד קשישים, כי הגענו ממש למקום שאליו הם יודעים לפנות.
מה זאת אומרת, תזינו כשיש צורך? את מעלה פה, אני חושבת, את החשש הכי גדול. את יודעת, בסוף כשאנחנו מסתכלים על אנשים בני גילך, אתם חיים בתוך הסושל. מנגד, ככל שאנחנו מתבגרים, הטכנופוביה הולכת וגדלה, ואותם אנשים כאילו עזבי את הלהתנהל עם אפליקציה ולבקש עזרה, הם פוחדים לתת את הפרטים שלהם. כלומר, גם אם הם צריכים, אני יודע, להשאיר עכשיו את הכתובת בית שלי, לתת מהאנשים האלה. ואת אומרת, פנינו לאותם ארגונים שכבר עובדים איתם.
שהם סומכים עליהם.
בדיוק. אז עכשיו מה? הארגון בעצם מה בא ועשה? אמר לכם, תיגשו לכתובת כזאת וכזאת ותשימו?
היה מאוד חשוב לנו להיות מותאמים לשני קהלי היעד. הבנו שאנחנו עובדים עם סוגים שונים לחלוטין של אנשים. מבחינת המתנדבים, הדברים שהנחו אותנו, וגם בזה אנחנו רוצים להמשיך ולהתעסק, היה casual volunteering. שזה יהיה כמה שיותר casual, קל, ליד הבית, ספונטני, מיידי, וגם שלא נציק להם אחר כך. מצד של המבקשי סיוע, ידענו שאנחנו לא יכולים לצפות מהם להשתמש באפליקציה. הם לא אמורים להיכנס לאפליקציה. כדי שמבקשי סיוע בעצם יזין בקשה, יש שתי אופציות. אופציה ראשונה היא להשתמש בטופס הרשמה שלנו, שאותו יכול למלא גם הבן של אותו מבקש סיוע, גם הרופא וגם העובדת הסוציאלית. ואז מבחינת העמותות, פשוט אמרנו להם, במקום שתתקשרו אלינו כל פעם ותגידו לנו שיש סבא שצריך עזרה ברמת גן, קחו טופס 20 שניות לבן אדם, תזינו ואנחנו מטפלים בזה. בנוסף, פתחנו קו טלפון, היה לנו צוות PR שניסה לשלוח אותנו כמה שיותר לרעיונות וכתבות, הדר צור ומאיה אורן התעסקו בזה, כדי שנגיע לאותם קשישים, פרסמנו את הטלפון כל הזמן, והקשישים ידעו להתקשר אלינו, ושם היו אנשים מהצוות של האופרציה, שבאמת ענו, והזינו בשבילם את הבקשות. פשוט ישבו והקלידו את הבקשות.
מי נתן את הטלפון שלו ככה חופשי חופשי במדינת ישראל?
זה נקרא טוקי, זה כזה אתר שפשוט מאפשר לנהל את כל השיחות, זה כמו CRM כזה של טלפון.
מה בערך היו העלויות של השרתים, של הטלפון?
העלויות של השרתים היו יחסית גבוהות, היו מאות דולרים עד אלפי דולרים בחודש, תלוי בטראפיק. הטלפון היה בסביבות ה-30 דולר לחודש.
דיברנו על זה שממש התחלתם להקים מחלקות. מחלקת אופרציה, מחלקת שיווק. איזה עוד מחלקות היו לכם שם?
אז בסי שלנו היינו 9 מחלקות. באמת אופרציה, מרקטינג, שותפויות, מחלקת פיתוח, פרודקט, הצטרף אלינו איש פרודקט, עידן סופר, עוסק בתחום כבר 20 שנה, זה היה מאוד מאוד מחמיא, הוא אמר שאנחנו עושים משהו מדהים, והוא רוצה להצטרף, הוא באמת ליווה ומנטר אותנו לאורך הדרך, הצטרף אלינו גם CTO של EasyCount, אלון נגר, שליווה את המפתחים שלנו, שהיו מפתחים מסטארט-אפים מטורפים, שעבדו כל היום בסטארט-אפים שלהם, ובערב המשיכו לעזור ולהתנדב בדור טו דור. הייתה לנו מחלקת project management, שבעצם עשו את כל הקישור בין הפרודקט לבין הפיתוח, כדי לא להכביד עליהם, אז כל פעם הפרודקט העלו בקשות, והפרודקט דאגו שהמפתחים, להקצות את זה למפתחים בהתאם לזמן הפנוי שלהם. הייתה מחלקת גלובל שהתעסקה בבקשות שהיו לנו מחול. פנו אלינו הרבה מאוד אנשים מחול, וניסינו לעשות את מה שאפשר כדי לעזור גם להם. למשל, במקסיקו ממש ליווינו בחור גם בגילי שרצה לעשות אותו דבר, הסברנו לו מה עשינו, הכנו לו תיק חפיפה כזה, רוץ, תעזור להם גם. הייתה מחלקת PR, בשלב מסוים פתחנו מחלקת HR, שממש התעסקה, בגלל שכל הזמן צירפנו עוד אנשים לצוות ועוד אנשים לצוות, ובשיא היינו 150 איש, ונגיד פתחנו צוות פיתוח, אז לא רצינו שהם ייחשפו רק לעבודה של הצוות שלהם, רצינו שהם יבינו חלק ממה הם, מאיזה דבר גדול הם. צוות HR באמת עשה את זה, והוא גם, אם היינו צריכים תפקיד ספציפי, אז הוא גם חיפש.
את מתארת את זה כמחלקות, כמה אנשים היו במחלקה?
15 ל-20, והאופרציה זה היה כבר 70 בשיא או 80 אפילו.
היה לך רעיון, התחלת להניע שאני מתה על זה, כלומר לא הלכת לחפש ולבדוק, אמרת יאללה, יוצאים לדרך עושים את זה. את מעבירה אותנו ככה דרך המחשבות שלך ודרך איך פשוט התחלתם להתנהל ולגדול, ואיך הלכת וציוות את אנשים שונים למחלקות שונות, לתפקידים שונים. מה למדת על ניהול?
למדתי שכשאנחנו נותנים לאנשים את הביטחון ואת התחושה שסומכים עליהם ומאמינים בהם ויודעים שהם יודעים לעשות הכי טוב, אז הם עפים ורצים ומפתחים דברים מטורפים. אני יכולה לשתף שיש בחור שהיה בהתחלה בצוות שותפויות, עומר קלו, שהתעסק ודיבר עם עיריות, ואז הוא זיהה שיש שם צורך מאוד מאוד גדול, שבעצם העיריות מכינות כל הזמן משלוחי מזון ותרופות, גנרים אמנם, שזה קצת שונה ממה שאנחנו עשינו, אבל חשוב, ורצות לדלבר את זה לאותם תושבים שצריכים עזרה, וחסרים להם כל הזמן מתנדבים. אם היה משהו בדור-דור, זה היה מתנדבים. והוא ייצר אופרציה מטורפת, שתחתיה גם כבר היו עשרות אנשי צוות שניהלו את הדבר הזה, ובאמת בימים מרוכזים עזר לעיריות בכל רחבי הארץ, על בסיס מתנדבים של דור טו דור, לספק את אותן חבילות. וזה היה משהו שהוא ניהל לגמרי בכוחות עצמו, לקח את זה קדימה, ואני חושבת שבאמת כשאתה עובד עם האנשים הנכונים, ואתה עובד עם אנשים מקצועיים, ואתה סומך עליהם, הם יכולים להגיע ולקדם את מה שאתה עושה, ואת החלומות שלך ואת החזון שלך, למקומות מטורפים.
אז מצד אחד את מתארת פה את הקסם הזה בלסמוך על אנשים, מהצד השני כמנהלת את צריכה באמת לדעת מה כל אחד עושה, להבין שדברים מתקדמים, לוודא שזה עומד ביעדים שלכם, במטרות שלכם, שהצפון נשמר כמו שצריך, איך את זה את עושה?
קודם כל היו לנו הרבה מאוד פגישות, כל הצוות בתוך עצמו, ואחר כך פגישות מרוכזות של המנהלי צוותים כמעט כל ערב, כדי לראות באמת מה קורה, כל צוות סיפר מה איתו ולאן הוא הלך ולאן הוא התקדם, אני חושבת שגם נתתי את התחושה שאפשר תמיד לבוא, להתייעץ, להתקן, שזה גם מאוד מאוד חשוב, היינו מעורבים בהכל, לא היה שום דבר שחמק, אבל הדבר העיקרי שעשינו, שזו הייתה הצעה של עידן סופר, בהתחלה כבר, הוא אמר, תגדירו מטרות, לפי סדרי עדיפויות, שלוש מטרות קצרות, ברורות, ותבהירו, שבמקרה של התנגשות, מטרה אחת גוברת על מטרה שתיים, ותורידו את זה לכל הצוותים, ואז הם ידעו לקבל את ההחלטות. אז לצורך העניין, המטרה הכי גדולה הייתה לעזור לכמה שיותר אנשים. והמטרה השנייה הייתה לאפשר לכמה שיותר אנשים להתפתח בתוך דור טו דור. אם הדבר הזה היה מתנגש, אנחנו היינו בוחרים לעזור לכמה שיותר אנשים. כשיש להם איזשהם עקרונות מנחים, אנשים פשוט יודעים ללכת בתוך המסגרת של מה שאת רוצה שהם יעשו. ככה אני הרגשתי לפחות.
מי ליווה אותך בצד של הניהול, בצד של האסטרטגיה?
קודם כל, אבא שלי. עד לפני מספר חודשים, מנכ״ל קרלסברג ישראל, תמיד התעסק בתחומים של שיווק ושל ניהול בכיר, היה שם ממש לאורך כל הדרך. ובנוסף, מי שממש ליווה ומנטר, זה אביאל סימנטוב, מנכ״ל פיירפליי, וללא התמיכה והגיבוי, אני לא הייתי יכולה להקים את דור טו דור. הוא ממש ישב איתי וליווה ועזר לי בהתלבטויות, ועזר לי בקשיים, וזה לגמרי.
שתפי אותנו בחלק מההתלבטויות והקשיים והעצות שקיבלת.
אנחנו מתעסקים בתעבורת כסף בסופו של דבר, כי המתנדב או שהוא קונה מכיסו, או שהוא עובר אצל הסבתא ולוקח כסף, אבל אני לא מרשה לפתוח את הדלת, ומה עושים, וכרטיסי אשראי או לא כרטיסי אשראי, איך לעשות את זה, וגם בתור סטודנטית למשפטים מאוד פחדנו מתביעות. ואז בשעה מסוים פשוט אמרו לנו, קפצו למים, יהיה בסדר. בואו ננסה, שלחו כמה מאצ'ים, בואו נראה איפה הקושי באמת. ואני גם חושבת שזה מה שאני למדתי להמשך, לא לייצר בעיות איפה שהן, גם אם זה מרגיש כאילו זה הולך להיות נורא בעייתי ונורא זה, לנסות ולראות. בפועל, אנחנו עזרנו לאלפי אנשים, 3,500 אינטראקציות בחודשיים בין מתנדב למבקש סיוע, ופעם אחת הייתה לנו בעיה שהיינו צריכים להחזיר כסף, כי הסבתא בסוף לא השאירה את הכסף. הדברים בסוף נפטרים.
אז איך באמת פתרתם את זה? איך עברו הכספים?
אז החלטנו שאנחנו רק מגדירים גבולות גזרה, וגבול הגזרה העיקרי זה שלא לוקחים כרטיסי אשראי, בשום מצב, לא מספרים ולא כרטיסי אשראי, והשני זה שאנחנו לא פותחים את הדלת, כשהמתנדב נמצא בחוץ, אז משאירים מחוץ לדלת. ואז כשהצוות שלנו באמת התקשר למתנדבים ולמבקשי הסיוע, הוא הסביר שלפני שיוצאים בכלל להתנדבות, צריך לתאם. לשאול את המבקש סיוע, איך הוא מעוניין לשלם, האם במזומן, האם בביט דרך הילד שלו, מה נוח לו. המתנדב ידע שהוא צריך לדאוג להביא לצורך העניין עודף אם צריך, הוא צריך להחליט אם הוא מוכן לשלם מכיסו ולקבל החזר או שהוא עובר שם קודם. וכל הזוג פתר את זה לעצמו, ובאמת פעם אחת הייתה הבעיה עם זה.
דיברנו מקודם על הפחד מהביוז, ברמה של לפגוע חלילה בקשישים, בין אם זה גופנית או לשדוד, ואת זה פתרתם מצוין דרך הסגירת דלת. המקום הזה של האינטראקציה הכספית שאת מתארת, מוח קרימינלי כמו שלי אומר סבבה, אז אני מתנדבת, אני מוציאה מכיסי עכשיו על הסל קניות 100 שקל, הולכת לסבתא, אומרת לה זה עלה 150 שקל, עשיתי קופה.
קהל המתנדבים שלנו בחר להתנדב, לצאת מהבית, לעשות טוב. האמת שאת התרחיש הזה ספציפית לא חשבתי עליו, דווקא יותר פחדתי מזה שנגיד מבקש הסיוע לא יחזיר את הכסף או משהו כזה. מקומות לטעויות תמיד יש, אנשים יכולים לנצל דברים לרעה, אני לא חושבת שזו סיבה לא לצאת לדרך, זה פחות הפחיד אותנו מחלילה איזושהי פגיעה פיזית או שמישהו ידבק בקורונה. בסוף כסף תמיד אפשר לפתור.
אתם לא הלכתם ובדקתם, כלומר לא ביקשתם מהמתנדב, בוא תצלם את החשבונית שנדע באמת כמה זה עלה או משהו בסגנון הזה.
לא, אני חושבת שחלק חשוב מדור טו דור היה העובדה שיש אמון בין כל הצדדים. לצורך העניין זה היה קושי במקסיקו. שהוא אמר, מה שיש אצלכם, האמון הזה, שאני יכול לשלוח מישהו ולסמוך עליו שיבוא, ולא יגנוב אותי, ולא יפרוץ לי, ולא יפתח את החלון ויכנס, זה לא היה שם. זה מאוד ישראלי, בטח במצב חירום.
איזה עוד אתגרים ככה התייעצת ועצות שקיבלת?
בשלב מסוים, אנחנו לא ידענו כמה זמן הקורונה הולכת להימשך. הבנו שאנחנו פועלים בתוך איזשהו אוויר. אנחנו לא ארגון, ואנחנו לא חברה, ולא עמותה, ואנחנו לא כלום. ואנחנו באיזשהו מקום בחסותם של תגלית אקסל, אבל תגלית אקסל לא מפעיל, אם אני מפעילה, ואם חלילה קורה משהו, אנחנו לא רוצים לחשוף אותם לשום תביעה או לשום דבר, מצד שני גם לא אותנו כיחידים, ומה לעשות ואיך להתנהל עם זה, אז הוא ליווה ויעץ, ואנחנו גם פנינו לאורחי דין, שליוו אותנו פרו בונו כדי להמשיך ולעזור לדור טו דור. בפועל לא היינו צריכים להגיע לשם, כי הקורונה דעכה לפני שהגענו לשלב של ההתאגדות, אבל היו הרבה מאוד שאלות משפטיות שהטרידו אותנו הרבה מאוד זמן. לשמחתי, בסוף לא הגענו לשם.
אז היה לנו את הצד הכספי, את הצד המשפטי, התאגדותי. נהיה לנו עוד אתגר ככה שהעסיק אתכם בתקופה הזאת?
לגרום לאנשים שלא עובדים אצלך, להיות מחויבים לדבר הזה, ולעמוד במשימות, ולעמוד בדדליינים, ולספר מה הם עושים, ולא לפספס. ואני חושבת שהצלחנו לפתור את זה בצורה מאוד יפה. א', המטרה והכוונה, ההתעסקות מאוד הועילה. אני חושבת שהצלחנו לגרום לאנשים להרגיש חלק מדור טו דור בהרבה מאוד דרכים. קודם כל היה לנו מאוד חשוב להדכן ולשקף, גם בתוך כל קבוצה של כל מחלקה, וגם בקבוצה רשמית שפתחנו, מה קורה כל כמה זמן, מה עשו במחלקות האחרות. ובנוסף, אנחנו היינו עושים כמעט כל שבוע זום שישי. הייתה לנו גרפיקאית מהממת, עמית, שצבע לנו כזה הזמנה נחמדה, ופשוט אמרנו לצוות, אם בא לכם, אתם מוזמנים 40 דקות לשמוע מה החבר'ה עשו. הייתה הענות מאוד מאוד יפה, עלו עשרות אנשים כל יום שישי, ומנהלי המחלקות באמת הציגו מה הם עשו. זה היה מאוד חשוב גם לאנשי האופרציה, שהתעסקו כל הזמן בחלק הכי מרגש, בלדבר עם מבקשי סיוע ולעזור ולסגור את הבקשות האלה, אבל פתאום לגלות שבמקביל יש צוות של 15 מפתחים, הטופ של הטופ, שמתעסקים בלעשות את זה באפליקציה ולפתור את העניין הזה. וגם מבחינת המפתחים שבסוף באו להתנדב במשהו, אז הם פתאום ראו את הסיפורים המרגשים וראו מה קורה. וכשאנשים מרגישים חלק מתוך משהו יותר גדול מהם ומבינים איפה הם בתוך הארגון, אני חושבת שהם רוצים להישאר ולעשות ולעבוד ולהתנדב כמה שיותר.
מקסים. אתם מגיעים ל-10,000 מתנדבים. אנחנו מדברים על 3 חודשים, 3,500 נזקקים בכמה ערים בארץ.
ה-3,500 נזקקים היו בסיוע פרטני, סטייל דור טו דור, אבל במקביל אנחנו עזרנו לעוד 7,000 אנשים בסיוע עירוני.
מדהים.
זאת אומרת שבסך הכל הגענו ל-10,000 בתי אב, ממש ממש בכל הארץ, עוברים את ה-130, 140 ערים ושובים. לא היה מקום שאמרנו, סורי, זה רחוק מדי, אין לנו מתנדב. לא קרה דבר כזה.
יש לך את המספרים, יש לך כאב שעלה, מיזם שקם בזכות זה, אנשים שישבו וכתבו קוד. 8 מחלקות, ועכשיו בעצם הקורונה דועכת. ואז בעצם את עומדת פה באיזושהי צומת. צומת שאומרת, עשינו את שלנו, אני חוזרת לפרפליי, כל האנשים הטובים יחזרו לעבודות שלהם, הנזקקים יכולים עוד מעט לצאת מהבית, ועשינו את שלנו למען מדינת ישראל, נסגור, או שאת באה ואומרת, וואלה, יש פה כאב אמיתי. הלכתי לתגלית אקסל כי עניין אותי יזמות. אני בבין תחומי, אני עובדת בסטארט-אפ, את כבר אמרת בהתחלה, אני לא רוצה להיות משפטנית, אני רוצה לעשות מעבר להייטק. כביכול, יש פה איזשהו זרקור על פוטנציאל להקים סטארט-אפ אמיתי. שאלת את עצמך את השאלות האלה? חשבת על הדברים האלה?
פגעת בדיוק במה שאני מתעסקת בו בשבועות האחרונים? בטח. מאוד נהניתי מהעשייה, והרגשתי שאני מגשימה את עצמי ברמה האישית. והדבר השני, זה פתח לי את העיניים לכך שהעולם הזה של ההתנדבויות והנון פרופיט, הוא כל כך חשוב וכל כך לא טכנולוגי ולא יעיל, בא בעת. זה מאוד מתסכל שדווקא התחומים שהכי משפיעים על חיי האדם, למשל גם בתי משפט או כל מיני רשויות מדיניות, הם עדיין עובדים בצורה מאוד לא טכנולוגית, ואני חושבת שבצורה מאוד פשוטה אפשר להכניס לשם יעילות ומהירות וטכנולוגיה כדי לעזור לכמה שיותר אנשים, וניסיתי כל הזמן להבין מה הלקחים מדור טו דור, מה אני מזהה שהוא באמת הצורך הכי גדול, כדי לעשות את זה גם בהמשך. בהתחלה חשבנו להקים עמותה ולהמשיך לעזור לקשישים. אבל אנחנו חושבים שיש הרבה מאוד עמותות שעושות את זה טוב מאיתנו, ויש את הרווחה, ויש הרבה ארגונים ותיקים שמתעסקים בזה כבר, וגם הקשישים שעזרנו להם, ברובם זה לא קהל יעד שצריך עזרה כשאין קורונה. זה קהל יעד שלא יכול לצאת מהבית כי יש מגפה, אבל ביום יום הוא הולך לברידג' והוא הולך לסופר והוא הולך לחדר כושר. אז בעצם הצורך הזה הוא לא כל כך חזק. ופתאום הבנו שהדבר הייחודי, לפחות בעינינו, של דור טו דור, זה הקאז'ואל וולנטירינג. אני חושבת שכמעט כל בן אדם שנשאל, היה שמח לעשות טוב בחייו, היה שמח להתנדב סלש לתרום, והוא לא עושה את זה מספיק רק ממניעים של עצלנות, חוסר תשומת לב, חוסר זמן וכדומה. אני ובן שרוצה להמשיך איתי, ועוד הרבה אנשים שעדיין מתעניינים כזה, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה המבנה, אנחנו רוצים להתעסק בדיוק בתחום הזה, בעצם לאפשר לאנשים כמונו, כמוך, שהם עסוקים והם עובדים, ויש להם ילדים, ויש להם משפחה, ויש להם חיים, להתנדב בצורה קלה, נוחה, יעילה, ליד הבית, כשזה מתאים להם, לא להתנדב כשזה לא מתאים להם, וכך אנחנו נוכל לעזור להרבה יותר אנשים ולהרבה יותר עמותות וארגונים.
דור טו דור, ההתנדבות הייתה מאוד ברורה. כלומר, אם אני באה להתנדב, אז ברור לי שזה בעצם עבור איש מבוגר, ללכת לקנות לו את מה שהוא צריך, בין אם זה מצרכים, תרופות, אני יודעת לכמת את פרק הזמן, ואני מבינה את האימפקט האמיתי שאני עושה. כשאתם חושבים לקחת את זה צעד קדימה, איזה סוג התנדבויות אתם חושבים להכניס פנימה?
החלום בעצם לייצר איזשהו מרקט פלייס של עמותות, עיריות ומוקדי רווחה, ובהמשך גם להזין בקשה כאדם פרטי. ובאמת לרכז הרבה התנדבויות מכל מיני גורמים וגופים שונים. גם למשל לשתף פעולה עם ארגונים של נשים מוכות, וגם עם ארגונים של זקנה, וגם עם ארגונים של ילדים וממשפחות הרוסות. וכשאת תרשמי, אז ההרשמה תהיה מאוד פשוטה, מאוד מהירה, ונשאל אותך מה התחומים שמעניינים אותך להתעסק בהם. תוכלי גם לפלטר את השעות ואת האזור שלך. פעם הגדירו אותנו גט אקסי של המתנדבים. נשלח לך התראה כשמישהו צריך אותך.
פעם לפני 3 חודשים?
פעם. ודור טו דור הגדירו אותנו גט אקסי של המתנדבים. והקטע בעיניי הכי מגניב והכי חשוב, זה שאני לא מצפה ממך להיכנס יותר לאפליקציה שלי. את מוזמנת. אני מתכננת שיש שם פיד של סיפורים מהקהילה, ואת תוכלי לראות מה קורה, ואת תוכלי לראות הרבה עמותות ומה הם עושות אם בא לך.
תתנדבי כשמשעמם לך.
תתנדבי כשנוח לך. כשמשעמם לך, מצפה ממך להיזכר שמשעמם לך, להיזכר שאופציה אחת, חוץ מלהתאמן או לראות נטפליקס וגם להתנדב, להיכנס לאפליקציה ולחפש. אני לא רוצה שתעשי את זה. אני רוצה שתרשמי פעם אחת, שאני אצליח לתפוס את תשומת הלב שלך פעם אחת, אחרי שנרשמת את אצלי, כשיש משהו רלוונטי לתחומים שביקשת, בשעות שביקשת, באזור שלך, את תקבלי ממני התראה. אם את יכולה לקחת, את לוקחת, והקטע המגניב בעיניי זה שאם את לא יכולה לקחת, אז no hard feelings. אני לא אומרת לך שיש סבא שבלעדייך לא יקבל מזון. מישהו אחר ייקח. הראשון שלוקח מתחיל את הפלואו, זה פשוט עושה את זה קל ונוח ויעיל לכל הצדדים, ואני חושבת שזה גם גורם להרבה יותר אנשים לצאת מהבית.
לפני הקורונה, אותם פעילויות שאת רוצה שאנשים יתנדבו אליהם גם היו קיימות. איפה את רואה שאת מביאה את הדיסטרפשן? אז לא היו עשרות אלפי מתנדבים שרצו לעשות את הפעילויות האלה, ויכול להיות שבאמת הקוז, המטרה, הסיפוק, הבהילות של הדבר הזה לא מספיק חזקה, כדי שגם אם יהיה לי את העדכון, זה לא יזיז אותי מהבית, לא יזיז אצלי את המחת הרגשית כדי לבוא ולעשות את זה. יש 10 מתנדבים, מישהו אחר ייקח את זה.
אז יכול להיות שזה מה שיהיה, בשביל זה אנחנו גם רוצים לעשות פיילוט, רגע לראות שאנשים עדיין מוכנים לצאת מהבית. אחד המשפטים ששמעתי הכי הרבה, גם ממתנדבים, גם מהצוות וגם ממבקשי סיוע, זה תמצאו דרך לשמר את הערבות ההדדית של הקורונה גם בימים שאחרי. אז אני לא מצפה מאנשים להתנדב 15 שעות ביום עוד פעם, בלי לקבל שום דבר בתמורה, ואני גם לא מצפה מאנשים לצאת כל יום מהבית. אבל באנשים כן יש את היצר הזה לעשות טוב, אני מאמינה שתלכי, אבל גם את ההנחות האלה כמובן, כמו בכל סטארט-אפ, צריך לאשש, ואנחנו רוצים לצאת ולעשות פיילוט. דבר נוסף שחשוב לנו לעשות בתוך האפליקציה, זו אופציה של תרומה לעמותות כמובן, לא לארגון שלנו, אלא ישירות לעמותה. זאת אומרת שגם אם את לא יכולה לצאת עכשיו, וגם אם את אומרת, טוב, יש 10 מתנדבים, מישהו אחר יעשה, אולי יבוא לך לעזור לפעילות של העמותה הזו. ואנחנו חושבים שזה גם משהו שאנשים תורמים פחות ממה שהם היו תורמים, כי הם מקבלים טלפון באמצע היום, מתלפנית, שמבקשת את המספר אשראי שלהם, ועושה להם רגשי, והם בדיוק בפגישה. ועצם זה שנגיד, את תוכלי להחליט שאת תורמת 180 שקל בחודש, לתחום שמעניין אותך, את יכולה, לצורך העניין, את יכולה להגיד, לא רוצה תחום ספציפי, תחליפו לי כל חודש משהו אחר, ואנחנו נשלח לך כל חודש עדכון למי עזרת, ומה הפעילות שהם עשו. זאת אומרת, אנחנו מרגישים שאנשים, יש להם פוטנציאל לעשות הרבה יותר טוב ממה שהם עושים בפועל, כי הדברים קצת מורכבים, קצת מעייפים, והתשומת לב שלנו כבר, אין לנו סבלנות להרבה מאוד דברים.
ואת משפטנית, אז הקטע נראה לי המהותי ביותר, בלעבור מסטארט-אפ פופ-אפ, לעיתות משבר של קורונה, למשהו שהוא באמת ישות מאוגדת, הרבה מאוד אנשים שעבדו על מה שנקרא בתוך החברה ה-IP שלה, זה נעשה בתרומה כביכול, ועכשיו כשאת תרצי לבוא ולהפוך את זה לישות משפטית, יש פה סוגיה מאוד רצינית. גם סוגיה מבחינת הערך הראשוני של החברה, וגם הסוגיה של למי זה שייך. האם זה שייך לך ולבן, או האם ברגע שתצליחו ותראו התחלה של הכנסות, אתם צריכים לתת תמלוגים לכל מי שתרם.
קודם כל זה גם משהו שמאוד מאוד מעסיק אותנו באמת לאורך כל הדרך, כי הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות חלילה זה לפגוע באנשים שבחרו להיות ולהתנדב בדור טו דור. החתמנו את כולנו, גם אותי, שבאמת התנדבנו בדור טו דור ולא עבדנו, ובעצם כחלק מזה גם התייעצנו עם המפתחים, מה לעשות עם ה-IP, מה הם חושבים, כשחשבנו שדור טו דור באמת ימשיך לעבוד והתאגד כחברה או כעמותה. ומה שסוכם זה באמת שהקוד יפורסם כאופן סורס לשימוש כל מי שרוצה, בגלל שזה היה בהתנדבות לצורך הקורונה וזה מה שאנשים עשו. מבחינת המיזם הנפרד, ההמשך של בעצם דור טו דור, אנחנו עדיין לא יודעים איך הוא יקרה ומה בדיוק הוא יהיה. לא בטוח שנצטרך את הקוד הזה, וגם אם נצטרך אותו אז כמובן שהכל פתוח מול המפתחים לאורך כל הדרך ולאורך כל התהליך. כל הצוות היה מעודכן, וזה פתח לנו את העיניים לגבי צורך גם בשגרה בדבר הזה, ושאנחנו רוצים להמשיך, וגם ניתנה אפשרות להצטרף. זאת אומרת, ממש שלחנו הודעות ואמרנו, חברים, כל מי שמעניין אותו ורוצה להיות חלק מהדבר הבא שנעשה, למרות שאנחנו עדיין לא יודעים מהו בדיוק, דברו איתנו, תגידו לנו. חלק באמת באו ואמרו לנו, חלק חזרו לשגרת החיים שלהם, ואנחנו עוד שלבים של כזה להבין.
חלק מה-IP זה גם המאגר הזה של 10,000 מתנדבים וגם של הנזקקים. מה יקרה עם זה בעצם?
אז בהתייעצות עם עורכי דין, אנחנו עדיין לא יודעים במה בדיוק נשתמש.
מה יגרום לכם לקבל את הקן הזה ולהגיד, סבבה, אנחנו עשינו את הבדיקות שלנו, הולכים על זה בכל הכוח. איזה בדיקות אתם עושים מעבר לצד המשפטי?
אז הדבר הראשון שחשוב לנו זה באמת להבין מי נשאר, ובאמת לעבוד בזה ברמה יותר מחויבת ויותר רצינית.
והם יהיו עובדים שלכם או שותפים שלכם?
אני מאמינה ששותפים בהתחלה, אין לנו איך לשלם לעובדים. נבין באמת מי הצוות, ובמקביל אנחנו בודקים גם מול עמותות את הצרכים, לאשר באמת את ההנחות שלנו, שהם צריכים מתנדבים, שהם רוצים להתרחב, שהם צריכים עוד תרומות, וגם לפנות למאגר המתנדבים וכזה לשאול, למה התנדבת בקורונה? מה יגרום לך להתנדב גם בהמשך? האם היית רוצה לעשות את זה?
תזכרת פה לאורך הרעיון הרבה מאוד שמות של מתנדבים. יש מישהו שאת רוצה להודות לו שנפל בין השורות?
כל עוד אני לא מקריאה רשימה של 150 שמות, אני מפספסת אנשים חשובים. דור טו דור לא היה יכול לקום ולהצליח ולהגיע לממדים בלי כל אחד ואחד מהאנשים שהצטרפו אלינו מכל הצוות, שבסיס שלו באמת היה 150 איש, חשובים ומרכזיים, ובלעדיהם לא היינו יכולים להגיע לאן שהגענו.
ואם עדיין רוצים להתנדב, יש אפשרות לעשות את זה? כלומר, זה עדיין מתפקד?
לא, זה כבר לא מתפקד. רוב הצוות חזר לשגרת החיים שלו. הבקשות הנוספות שיש לנו מופנות לעמותות המתאימות, כדי שאף אחד לא ייפול, אבל המתנדבים שלנו עד כרגע לא פועלים.
בכל המסע הזה עם דור טו דור, 3 חודשים סופר אינטנסיביים, 10,000 מתנדבים, 140 ערים, 3,500 נזקקים שבאתם ועזרתם, זה בהחלט המספרים הגדולים האלה שמחפשים אותם. ואני רוצה שתבחרי את הרגע הכי מרגש שהיה לך בשלושה חודשים האלה.
בהתחלה אני עוד עשיתי את הטלפונים, אני ומאיה, ודיברנו בקול שלנו, ואמרנו את המסרים שלנו, ולאט לאט זה גדל, 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 ופתאום התרחקנו מהשטח, התרחקנו מהשיחות המרגשות, התרחקנו מהאנשים שאנחנו באמת עוזרים להם, והתעסקנו יותר בניהול, שזה מעניין ומדהים, אבל לא שם התחלנו. ובשלב מסוים כתבנו את המטרות לצוות האופרציה, דף של שאלות ותשובות. אני זוכרת שעניתי עליו, וכזה היה לי חשוב שהם ידעו מה היינו רוצים שהם יענו במידה ושאלה כזו, ופתאום באמצע החיים, אפילו לא שלחו לי את זה, ראיתי פוסט בתוך הקבוצה שלנו שפעלה יפה מאוד לבד, עם הקלטה שבאמת מתנדבת קצה, שזה בעצם אומר שהיא קיבלה טלפון מרכז באופרציה, שיש לו מנהל, והוא עבר הכשרה על ידי סשה, ובן מרכז את הכל, וכאילו מאוד מאוד רחוק, אני לא דיברתי איתה, לא הכרתי אותה, מנהלת שיחה, ואני שומעת את עצמי. אני הייתי עונה בדיוק כמו שהיא הייתה עונה. השיחה הזאת הייתה כל כך מרגשת, כי הסבא שדיבר איתה אמר לה, זה מרגיש כאילו אתם אומרים לי, סבא אתה לא לבד, אנחנו נעזור לך, ואז אתה מתעורר ומבין באיזה עם אתה חי. התחלתי לפקוט, ממש. משני הכיוונים, כאילו גם הידיעה שמה שאנחנו עושים עובד, וזה לא מתפקשש בסוף, אנשים לא מעבירים מסרים חלילה, לא נכונים או מתאים את האנשים בקצה, וגם האמירה הזו של הסבא, שאנחנו אשכרה הצלחנו לעשות את מה שכיווינו, לגרום לו להרגיש שהוא לא לבד, ואנחנו כאן בשבילו. זה היה הרגע.
מדהים. אנחנו אוהבות לסיים כל פרק בשאלת paid forward, שמבקשת ממך להמליץ על יזמת אחרת.
ניסיתי להתכונן לשאלה הזאת, ולחפש באמת את היזמת שאני גם מכירה, או מכירה דרך החברים, או דרך קשרים, ויכולה להמליץ עליה, ותיעצתי עם אנשים, וכרגע בסביבתי הקרובה לא מצאתי יזמת. זה מבאס אותי להגיע לזה.
אני חושבת שאת קורצת מהחומר הנכון של לבוא, לחלום ולהגשים. קפצת קפיצת ראש למים העמוקים, ומה שנקרא, התחלת לשחות בכל הכוח. זה מאוד מרגש, היכולת להרים דבר כזה שהוא גם עם עשייה של טוב, וגם לכנס סביבך כל כך הרבה אנשים. אני מאחלת לך מלא מלא הצלחה. בזמן כל כך קצר צברת הרבה מאוד תובנות, ובאמת כל הכבוד, ואני גם רוצה להודות לכם ולכן שהזנתן לפרק נוסף של הסטארט-אפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. את שאר הפרקים שלנו ניתן למצוא באתר הסטארט-אפיסטיות ובאפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. אז עד הפרק הבא, יאללה ביי. Shut up and sit down.